שלום וברכה. עמוד 208 בתנ"ך, שזה פרק כ"ו, פסוק 3, או בשפה אחרת פרשת בחוקותיי. כפי ששמתם לב, בעצם מאז פרשת אמור אנחנו נתונים תחת המספר 7. מה זה פרשת אמור? ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי תשבות. וכן יש לנו בפרשת אחר כך יש לנו כן 7 מועדים, כן 7 ימים טובים, ואחרי זה פרשת בהר, שנת שמיטה ויובל. כך שהמספר 7 חוזר על עצמו, ועליו נאמר בסוף הפרשה הקודמת, את שבתותיי תשמעו, לא את השבת אלא שבתותיי, כלומר כל סוגי השבתות, כל השביעיות הם אלו הצריכות שמירה, כדי שבסוף את מקדשי תיראו, שהמקדש ימלא את העולם. זה מה שלמדנו בפעמים שעברו. וכאן בחוקותיי היא ברית, ברית שגם היא בנויה על המספר 7, כפי שאנחנו נראה במהלך הפרשה. כן.
סליחה על השאלה, אבל
בבקשה.
למה לא קפץ?
עד מה קפץ?
עוד עניין בחיימוך אחיך.
לא תמיד יש עם מה לפרש. אנחנו לא לומדים פסוק פסוק. יש כאן ברית. אגב, גם זה חלק מהלכות היובל, צריך לדעת. אם בחוקותיי תלכו, אם בחוקותיי תלכו, זה גם כן בנוי על המספר 7, ואנחנו נראה את ההיגיון, רק שזה מספר 7 בהיסטוריה של הגלות ושל הגאולה. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, והבאתי אתכם אל חיי העולם הבא. ככה צריך להיות כתוב. הרי כל התורה כולה אחריתה חיי העולם הבא. ועד כדי כך שעל המשנה של כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אומר הרמב״ם, מפני מה לא הזכיר את הברכות החומריות ואת ימות המשיח ואת הבריאות וכדומה? כי כל זה אינו אלא אמצעים לתכלית העיקרית, ולכן עזב כל מה שזולתה ואמר כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שזה העיקר. זאת אומרת שמטרת התורה כולה, איך אומר הרמח"ל, כללו של דבר, האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה אלא עבור מצבו בעולם הבא. לפחות הדבר הזה היה ראוי שיכתב בתורה. במקום זה התורה אומרת, אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. הדבר הזה הוא תמוע. מדובר על ברכה כלכלית, ברכה פוליטית, אחר כך, כן, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארציכם, ורדפתם את אויביכם. כן, דברים יפים וטובים, אבל אינם לכאורה המטרה של התורה. מצאתי משהו? וזאת השאלה המפורסמת הנקראת, מפני מה לא הוזכר העולם הבא בתורה? עד כדי כך שהיה גוי אחד בשם ארנסט רנן, הוא אמר שתורת משה דחתה את האמונה בעולם הבא, כי זאת הייתה אמונתם של המצרים. המצרים העתיקים הם כל הזמן דיברו על מה שיקרה אחרי המוות. כאילו שבעצם אם רואים מה שנשאר לנו מכתביהם, שחיי המצרי המצוי היו מכוונים רק לדבר אחד, איך לעמוד נקי בפני בית דין של מעלה.
כפרט?
כפרט. הפרט? המצרים, כן. כלומר, בשביל מה אתה חי עלי אדמות? כדי שבסוף כשתשפט לפני האלים תצא זכאי.
איך הם יתבואו כעם בהשקפת?
זה הפרעו, התפקידו לטפל בזה. אף אחד לא שאל אותם, כן? כולם היו עבדים. כן.
אז רוב העם לא היו להם
כיסא לא חנתו אותם.
נכון. לפרו ואנשים מאוד מאוד קשיים, כן? אז איך זה מסתדר עם...
לא, לפי השקפת המצרים העתיקים, מי שחנתו אותו גם גופו שותף לנצחיות הזאת. מי שלא חנתו אותו, אז רק הנפש שלו. מה? אבל כמובן, זה דבר מעניין, כן? שכל החיים סובבים מסביב למוות. אומר ארנסט רונן, התורה נכתבה על ידי אנשים שהתנגדו למצרים, ולכן דחו מעליהם את כל ההשקפות המצריות האלה. מעניין. אנחנו לא חושבים כמו ארנסט רונן. וכן אמרו הצדוקים. הצדוקים אמרו, לא מצאנו בתורה זכר לעולם הבא. אם כן, זאת המצאה פרושית. המצאה פרושית שמקורה באפלטון. אפלטון מדבר על הישארות הנפש. ולכן הפרושים שקראו את אפלטון הושפיעו מזה והאמינו בהישארות הנפש והכניסו את זה לתורה.
השם
אפלטון
מוזכר
בכתבי
הקודש של המשנה?
לא, אבל אפלטון חי בזמן אנשי כנסת הגדולה. אז טוענים הצדוקים, זה בעצם זמורת זר שנקלטה לתוך היהדות מבחוץ, אבל תורת קושה אינה מאמינה בחיי העולם הבא. ככה מובא גם באבות דרבי נתן, שהיה אנטיגנוס איש סוכו אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, ואם הוא ראה שמיים עליכם, אז היו לו שם שני תלמידים, צדוק וביתוס, הם אמרו, אם זה ככה, סימן שאין עולם הבא. כי אם לא צריך לקבל פרס, אם לא צריך להמתין לפרס, סימן שאין פרס. והקימו את הקטות, הצזוקים והביתוסים, שכפרו בעולם הבא. כן.
אז לא עליכם... פסקו על דברים מפרטים בתורה, בתנ"ך.
איפה כתוב בתנ"ך שיש חיי עולם הבא?
גם, סליחה, אם אברהם מתווסף לאבותיו, מה
הכוונה? ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, כי קבר בשיבה טובה.
לא, אבל מתווסף לאבותיו, מה זה?
כמו שהם מתו, גם הוא מת.
אוקיי, אז
כיצד
שאול מדבר
עם שמואל
אחרי
מותו? היא עבדה עליו, בעלת האוב.
הרב, זה משנה אם אני לומד תורה בידיעה שיש עולם או אין עולם?
זה אמונה וזה כפירה, לא הבנתי.
בסדר, אבל השאלה מבחינת...
זה אפיקורסות, אני מיד מזהיר את המראש. האמירה שאין עולם הבא היא אפיקורסות. הלאה,
כן. הכוונה שואלת זה כי מה זה מפריע כלפי התורה אם אני אומר שיש עולם או אין עולם? בעצם הלימוד שלו.
זה גם שאלה. אפשר לשאול אפילו שאלה את אנטיגנוס איש סוכו. אם באמת צריך לעבוד לשמה, ולא כדי לקבל עולם הבא, אז למה התורה דפקה לי את הלשמה, והיא אמרה לי שיש שכר? למה היא אמרה לי שיש שכר?
מה שנקרא שכר זה לא עולם הבא.
שכר העולם הזה הוא שכר העולם הבא. לא שאני, אפילו שכר העולם הזה, וגם שכר העולם הבא, זה דופק לי את האידיאליסטיות. כי אני עכשיו, כל פעם שאני עושה משהו טוב, אני יודע שתקבל על זה שכר. הרסת לי את הלשמה.
אם אתה יודע, זה הורס באמת.
אבל אני יודע, כתוב בתורה, אני יודע שהצדיקים קבלו שכר.
אם אתה מתעלם מזה, אז...
אבל איך אפשר להתעלם? אני הרי כתוב אצלי בתורה. רבי חנינא בן דוסא שמה?
קבל עולם הבא. לא רק קבל עולם הבא.
זה לא רבי חנינא בן דוסא. זה רבי זושא.
לא מי שהתפלל על הנערה?
לא על הנערה, אלא על אישה. מה? שיהיה לה בן. אז זה מדבר?
להציל.
כן, רבי חנינא בן דוסא, שהוא אמר, אי אפשר שיכשל זרעו. כן, דבר שאותו צדיק מתמסר עליו, לא ייתכן שיכשל בו זרעו. לא, לא זה קשור לעניין. לא קשור. כן. מה?
חשוב, מה המניע שלך? האם מניע של אדם לקבל פרס זה לא
כן.
אחר? אם מניע שלו,
אתה צודק.
שלא לקבל פרס על אהבה בלבד, לשם בלבד, אז הוא יודע, זה לא מזיז לו.
השאלה איך זה לא יזיז לו, הרי הוא יודע.
בסדר, הוא יודע, אבל אז מה? אז אפילו באהבה בין אנשים. כן, אהבה אמיתית.
כן. אדם כדי לקבל פרס? אז אני שואל אותך שאלה. אדם כזה שעושה את הכל לשם שמיים, האם הוא צריך שיהיה כתוב בתורה שיש פרס?
בשבילו מיוחד לא.
אתה אומר שבשבילו לא היה צריך לכתוב את זה.
כמה אנשים כאלה?
לכאורה. לא, השאלה היא, יוצא לפי זה שהתורה כתבה עבור אנשים בינוניים, יכול להיות שהם הרוב, אבל יוצא לפי זה שהתורה מסוגננת עבור אנשים המוניים, עבור הרוב, ושבעצם אם כל ישראל היו אנשים נעלים, בעצם התורה לא הייתה כותבת על הפרס. איך אתה אומר?
לא, אני יכול להגיד אפילו אחרת, שכל אחד קורא את המשקפיים, התורה דרך המשקפיים של הרמה שלו.
זאת אומרת שגם הפרס יש לו משמעות עבור אלה שעובדים לשמה.
שכרגע הוא ברמה של פרס, והוא לומד יותר, ואז הפרס אצלו מסתר כמשהו אחר, עד שזה...
אבל אני שואל, אדם שכבר הגיע לזה, אדם שכבר מקיים את דברי אנטיגנוס, יש אדם שהוא כבר עובד את רבו שלא על מנת לקבל פרס. האם הפסוקים האלה מדברים על פרס, הם עבורו משמעותיים או לא?
זה
ודאי
שמשמעותיים.
איך? זה בדיוק מה שאני שואל.
הוא לא לבד בעולם, יש לו אפילו אחרת.
אז אתה אומר, זה בשביל האחרים.
בסדר, אבל הוא לא מנותק מהם. זה כולנו...
עכשיו אני שואל, אם כולם יגיעו למדרגה הזאת, ואם כולם, כל אחיו ואחיותיו, יגיעו למדרגה שהם עושים את הכל לשמה, האם הפסוקים האלה על פרס יהיו עדיין בעלי משמעות עם לב?
זה בעצם מטרה של כל אנושות צריכה, או יהודים וכל ישראל חייב לשאוף להיות מטרה.
אז אני שואל, מי שהגיע למטרה הזאת, אם כולם יגיעו למטרה הזאת, האם עדיין... אני שואל אם, באם אפשר לשים הכל, בצרפתית אומרים שעל ידי אימים אפשר להכניס אפילו את פריס לבקבוק. עכשיו אני שואל אותך, אם כולם יגיעו למדרגה הזאת, האם הפסוקים האלה על הפרס יהיו בעלי משמעות? לפי דברי נתנאלו ולפי דברייך?
אני חושבת שכן, בפני שזה כמו ילד קטן שנותנים לו סוכריות לבוד, אז כל פעם יש דור אחר וצריכים להפעיל אותם.
אז זאת אומרת, זה בשביל הילדים הבאים?
האנשים הבאים.
אבל אתה אומר, אבל מצד עצמו הוא לא צריך. כן, ככה אתם נוטים לומר. אלא, יש... מה? מה אתה אומר כיבוש השם?
השם אלוהים הגויים.
שמה? שיהיה פרס. זה מתחיל להיות מעניין. אני אסביר, כן, בבקשה?
מצד אחדות העולם, או אחדותו של הקדוש ברוך הוא, צריך שהפרס הפיזי הזה יתאחד באיזשהו מקום עם הפרס הרוחני, שהוא הגדרת הלשמה. מה זה לשמה? בן אדם הוא תכליתי באופיו. הוא עובד כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה פרס גדול מאוד. חייב שהפרס הפיזי הנמוך לכאורה יתלקט.
אבל לפי דברייך, יוצא שהפרס עולם הבא, הוא כן נקרא לשמה. אם אדם עובד בשביל עולם הבא, זה דבר רוחני, זה לשמה?
אם בן אדם עובד מלך בשביל להתקרב אליו, אז זה
היינו רק. זאת אומרת שזה בעצם אותו דבר. אז איך הרמב״ם אמר שאם אדם עובד בשביל לקבל חיי העולם הבא, זה עדיין לא לשמה?
הוא לא לשמה.
הרמב״ם ככה אומר.
הוא מקבל מלך את העולם הבא אצל הרמב״ם.
לא, זו. אבל לכאורה העולם הבא זה אותה קרבת אלוהים. יש פה איזה בעיה.
כי הוא בא לי לאינסוף, אז הוא
כבר
לא יתקרב. הגדרת עולם הבא. זאת אומרת שהשכר זה דבר שעוזר לו להתקרב לאינסוף.
ההגדרה הכי בסיסית של עולם הבא זה משהו שעתיד יצמח.
לא, אבל הגדרה של העולם הבא ברמב״ם זה לא כך.
אני לא...
אני אנסה להבין את הרמב״ם. הרמב״ם אומר, עולם הבא זה מצב שבו הנפש נפרדת מן הגוף ויודעת את השם. זה עולם הבא. עכשיו, הרמב״ם אומר, אם אדם עובד את השם, כדי להגיע לחיי העולם הבא, אף על פי שהדבר הזה הוא כשר, הוא עדיין לא נשמע. אז אני אנסה להבין את דברי הרמב״ם. אז מה? אז אדם... יש פה איזה בעיה. לפי זה, כל מי שהגיע למדרגת הלשמה, שהרמב״ם מדבר עליה, שהוא עובד את השם בגלל שזאת האמת, אז הוא כבר לא עובד בשביל חיי העולם הבא. ואז האם בשבילו העולם הבא הוא משמעותי. למשל, נהנה דוגמה, משה רבנו ויתר על העולם הבא שלו, נכון? כך כתוב, לא? ועם עין מחנינה מספריך אשר כתבת, הוא מוכן לוותר על העולם הבא שלו.
בתור פרט.
עכשיו, אם כולם היו מגיעים למדרגת משה רבנו, שבה הוא, כל אחד מוכן לוותר על העולם הבא שלו, האם העולם הבא היה עדיין בעל משמעות עבורם?
אם הוא הגיע לדרגה כזאת בחיים, אז הוא כבר בעולם הבא.
זה נכון מה שאתה אומר, ואז באמת יש בעיה. מה יעשו כל אלה שמוכנים לוותר על העולם הבא שלהם בפיל אחרים, כשהם יודעים שעצם המוכנות הזאת לוותר, זה מקנה להם מדרגה יותר גבוהה? זה בעיה, נכון? הרי משה רבנו, מן הסתם הוא ידע שאם הוא מוכן לוותר על העולם הבא שלו, בזכות זה הוא זוכה לחיי העולם הבא עוד יותר, בריבוע.
אבל תלוי למה הוא עושה.
לא, התשובה היא, כשיש השגחה שבאותה שעה הוא לא חושב על זה. כשמשה רבינו היה מוכן לוותר על העולם הבא שלו, עשה את זה ברצינות. הוא באמת חשב, זהו, עבוד, עבוד לו. ואז הקדוש ברוך הוא ענה לו, מי אשר חטא לי ימחנו מספרי. מה אתה אומר?
אז אתה משתמש בעולם הבא כדי לסבר את האוזן בעולם הבא. אתה מכניס אלמנט ממערכת על כדי לפתור את מערכת העל. זה לא
מעמיד
לוגי.
יש קושי לוגי, אבל זה לא קושי דתי. זה פרדוקס. יש מישהו שאמר פעם, זה פרדוקס לוגי, אך לא פרדוקס דתי. אתם יודעים מי אמר את זה? ישב לבוביץ'. כן. מה אתה אומר?
מעניין שברוב התקנונות הדק שלנו הוא לעתיד.
נו, אז מה?
מדברים על עולם הבא, אנחנו מדברים על תחיית המתים, לעומת יתר ה...
כן, זה נחמד דבר היה, זה סותן לנושא בינתיים. אני עדיין בבעיה, כן? עכשיו נפתור את הבעיה. למה צריך שיהיה פרס? באופן אמיתי, אם אלה שהם חלשים הם צריכים עידוד, כי בלי פרס הם לא יעשו, אני מבין. אבל השאלה אם יש ערך אמיתי, מהותי, לפרס. כן.
להוציא את הבן אדם מהעסק עצמו. זאת אומרת, כשעושים משהו כדי לחרוג ממנו. כי אם אתה מתבשל במית של עצמך, אין לזה ערך, אין תועלת, אין תכלית, אין הגדרה.
יפה. אני אגיד את זה בשפה שלי, אבל זה קרוב למה שאתה אומרת. אם אין פרס, זה סימן שהעולם ללא משמעות. תסביר, למה אתה לא מקבל?
זה כאילו לתת משמעות, אני חייב להיות מונע על דבר...
לא, זה בדיוק העניין. לא חייב להיות הפרס שלי. אספר לך שני סיפורים, אחד מהגמרא ואחד מהחסידות. הסיפור החסידות הוא כדלהלן. זה, אולי לזה התקראתי לפניכם. רבי זושה. שמעתם רבי זושה? מה אני קודם? סיפרתי לכם את הסיפור על האישה שרצתה ילד. זוכרת? אף לא זוכר. הייתה אישה שלא היה... לא היה בן. לא היה לבן. באה לרב זושה, אמרה, אני רוצה שתתפלל שיהיה לי בן. לא, רב זושה מתפלל שיהיה לבן. ואז באמצע התפילה הוא שומע קול מן השמיים, שומע לו, זושה, זושה, אל תתפלל. אני לא רוצה שיהיה לבן. מה עושה רב זושה? ממשיך להתפלל כמובן. ואז הוא ממשיך להתפלל, ואז הוא שומע עוד פעם קול מן השמיים, זושה תיזהר. אם תמשיך להתפלל, יהיה לבן, אתה התפללת. אבל לך לא יהיה עולם הבא.
אבל
לך? לא יהיה עולם הבא. רב זושה מבסוט, הוא אומר, סוף סוף אני אוכל לעבוד לשמה. לשם שמיים, באמת. לא צריך יותר עולם הבא. זה אוכל לעבוד את השם ממש כך. זה פיתוי כזה של פילוסופיה דתית. לשמה. ואז הוא ממשיך להתפלל, ואז הוא שומע קול, שאומר לו, זושה, תיזהר, אם תמשיך להתפלל, יהיה לבן, ואת העולם הבא שלך תקבל בכל זאת. מה הוא עשה, אתם חושבים? אני חושב שהוא ימשיך להתפלל. למה? כי הוא הבין דבר חשוב, שזה שהוא היה מוכן לוותר על העולם הבא שלו, באיזשהו מקום זה גם חטא. כי זה נכון שהמוכנות שלו לוויתור זה מראה על אידיאליסטיות גדולה של רב זושה, אבל זה פגיעה בכוונת הבורא לתת לו עולם הבא. הרי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך את העולם הבא, אז אתה תסרב? לא מנומס, אז תקבל כדי לעשות נחת רוח ליוצריך. ואז יוצא שכבר קבלת העולם הבא שלו איננה אגואיסטית אלא לשם שמיים. מה שאין כזה, אם לא היה עולם הבא בזושה, אז מה זה היה אומר? זה היה אומר גם זה שהמעשים שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לעשות הם מחוסרי אחרית, אין להם תכלית, אין להם סוף. אז לא אכפת לנו שרב זושה אישית לא יקבל עולם הבא, אבל רב זושה רוצה שיהיה עולם הבא. ועכשיו אני חוזר לדברי הגמרא, עוד יותר עמוק. הגמרא אומרת על הפסוק לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. ארץ חיים, טוב השם בארץ חיים, זה עולם הבא. מה זה לולא? זה ספק, כן? כתוב על המילה לולא, יש ארבע נקודות בספר תהילים, נקוד על לולא. כאילו שזה מסופק אם יש לדוד המלך עולם הבא או לא. אמר הקדוש, אמר דוד לקדוש ברוך הוא, יודע אני שאתה נותן שכר טוב לצדיקים, אלא שאיני יודע אם יש לי חלק עמהם אם לאו, שמה יגרום החטא. מפרש הרב קוק בעולת ראייה על המזמור לדוד השם מורי וישעי, שאומרים אותו בסוף תפילת שחרית בימי התשובה, על הפסוק שמסיים את זה, לולא האמנתי לראות בטוב השם ורץ חיים קבל השם חזק ומזרע וקבל השם, אומר ככה הרב קוק, שדוד המלך שמח מעצם קיומו של העולם הבא. כלומר, עצם הידיעה שיש לעולם תכלית אחרית ותקווה, זה ממלא אותו אושר גדול, גם אם הוא אישית איננו יודע אם הוא שותף לזה או לא, אבל חשוב לו שיהיה עולם הבא כדי לדעת שיש לעולם לאן להגיע, שכל זה לא סתם אבסורד, סתם עשה כי כך אמרתי, אלא צריך שתהיה לזה, שיהיה לזה פרי, והפרי הוא העולם הבא. טוב? לא למען עצמו, אלא למען המציאות בכללה, שכדאית היא להיברא. זה מובן? ולכן, גם עבור הצדיקים שמוכנים לוותר על העולם הבא שלהם, הידיעה שיש פרס היא חשובה להם, אף על פי שהם אידיאליסטים. זה מובן?
אז למה שלמה המלך אומר, אלה הרעים על כל
הרעים? נכון.
כמו ש... כמו שהחכם ילך לעולמו, ככה.
אתם שני פסוקים שונים כבר. הפסוק הראשון שבית, הבל הבלים אמר כהל, פועל. הבל הבלים הכל הבל. נכון? מה זה הבל? תגיד לי מה זה
הבל. הבל זה מה שיוצא מהפה.
יפה. מאיזה פה? מאיזה פה יצא? כל מה שיש מפה של הקדוש ברוך הוא, נכון? הכל הבל פיו של, הבל פיו של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שמצד עצמו אלוקים, אלא בתור הבל פיו של הקדוש, של הקדוש ברוך הוא. הכל הבל פיו, נכון? בדבר השם שמיים נעשו ורוח פיו כל צבא, נכון? זה בכלל לא שאלה, זאת האמת. הבל הבלים, הכל הבל. איך אומר הקהלת רבה? כל התורה שבעולם הזה, הבל היא לפני תורתו של משיח. ואתה אומר, הכל הבל, כי יש למעלה מזה. כן, מה לא?
להיות
מלמעלה
מזה.
אה?
איך
יכול
להיות
מלמעלה? עולם הבא. הכל הבל. שבע, יש שם שבעה הבלים. הבל זה אחד. הבלים עוד שניים, אמר קהלת. הבל הבלים זה עוד שלושה. הכל הבל זה שבע. אמר את זה על שיבת ימי בראשית. נכון? אבל היום השמיני הוא לא אמר. כמו שאומר בסוף קהלת, תן חלק לשבעה וגם לשמונה. תן. מובן? טוב. ולכן, אומר, סוף דבר, הכל נשמע. לכל יש משמעות. נשמע, נשמע, משמעות. אז בואו נחזור עכשיו לנושאים. כן? לכאורה, עולם הבא לא מוזכר, לא בתורה. לא בנביאים ולא בכתובים. אמנם, כפי שאלכס אמר בצדק, יש רמזים לעולם הבא. אבל יש הבדל בין רמז לבין מפורש. דבר חשוב, היינו מצפים שיופיע במפורש. נכון?
כל כך חשוב.
מה?
כל כך חשוב.
זה כל כך חשוב, זה מרכז ההכרה הדתית, היה צריך שיהיה כתוב, שחור, זה בלבן.
איפה יש רמז בתורה לרמז?
ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. או למשל, אינך שו... מה?
דבר מורא פרקטי. תבוא בקבורה ומערב מכפלה. עוד משקע.
לא, אבל זה לא תרח. אבותיך זה נאמר על אברהם. איזה אבותיך היו במערת המכפלה? תרח. אבל הם לא היו במערת המכפלה. מה אתה?
לא.
לא, אבל או למשל ויהי בצאת נפשה כי מתה, זה צאת נפשה, משמע שהנפש הלכה למקום אחר. או למשל מצוות היבום, אין הסבר למצוות היבום בלי הנחת תורת הגלגול. יש גם, או זה אפילו רבי יצחק אברבנאל אומר, שאף על פי שהוא לא מכת המקובלים, אבל פה כשהוא בא להסביר את מצוות הייבום, אין הסבר אחר למצוות הייבום, אלא אם כן מניחים את גלגול הנשמה.
אבל למה צריך הסבר למצוות?
מה?
למה צריך הסברים למצוות?
למה לא? הרי הרמב״ם אומר שמי שלא נותן הסבר למצוות, חושב שהקדוש ברוך הוא פועל בפחות חוכמה מבני אדם, כי אדם שפועל ללא סיבה נחשב אצלנו לטיפש. אז איך יאמר על זה שהקדוש ברוך הוא יפעל ללא סיבה שיש בזה חוכמה? אלא ודאי שצריך לחפש טעמים למצוות. מה? מה הבעיה?
אז איך עקידת יצחק תתפרש?
זה מה שהרמב״ם בעצמו שואל בחלק שלישי של מורה נבוכים. הוא שואל מפני מה הייתה עקידת
יצחק?
יפה, ואז הוא נותן תשובה שם, כן? שאין מענייננו כעת לדון בה מה הייתה המטרה של עקידת יצחק. אבל הרמב״ם שואל את זה. בואו נחזור על העניין. יש רמזים לעולם הבא בתורה, כן? או למשל יש פסוק מפורש על עולם הבא: ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך וקם. אם כן אתם רואים, מכאן התחיל את המתים מן התורה.
זה אפילו
כמו לא יודע, איך אתה, ארנסט רנן, הוא לא הפילוסוף, הוא החוקר.
הוא לא קרא את
זה. מה זה כתוב וקם?
יש לו מאמר שהיום זה קרה טיפה. יש אגב תשובה עליו של הרב אליהו בן עמוזג, כתב מאמר ארוך מאוד כדי לדחות את כל הטענות של רנן.
למה? הם היו מאוד מפרגנות
מהעם
היהודי.
אז מה?
אז למה הוא היה צריך
לדחות אותם? לא, מה שהוא טען, ארנסט רנן, זה שהתנ"ך סובר שאין עולם הבא. כן, אז היה צריך לדחות את הדברים שלו. כן, אני למשל, הנך שוכב עם אבותיך וקם. הנה אתם רואים מפורש שהקדוש ברוך הוא אומר למשה שאף על פי שהוא שוכב עם אבותיו,
אם זה נכון, אז אברהם נופל. אם אברהם נכון, זה נופל.
מה?
לאברהם אמרו תשכב עם אבותיך?
לא.
מי זה אבותיך?
לא כתוב תשכב.
לא, נכון.
כתוב תבוא.
איך תבוא?
תבוא.
אל אבותיך, נכון?
נו.
אז אם אבותיך שם זה עולם הבא, אז אבותיך אצל משה זה לעולם הבא. שני הכתובים לא יכולים לבוא בלכי אחד.
לא, אבל זה לעולם הבא וזה לתחיית המתים. כן? לא, זאת אומרת, לתחיית המתים היא התורה. הנך שוכב עם אבותיך וכאן.
אז עולם הבא קודם
לתחיית המתים,
לפי זה,
סותר פגישת הרמב״ם. בסדר, אני אסתדר עם הרמב״ם.
כמה העם כתוב?
זה דקדוקי עניים.
כתוב? זה כמו בני קרח.
כתוב, הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ. אז איך אפשר להגיד שוכב וקם? אבל כפי שהגמרא עושה את זה. האמת היא שהתשובה היא לא, זה לא בגלל הסמיכות של וקם, אלא זה מסיבה אחרת. יש כתוב שוכב. אם היה, אם לא היה עולם הבא, אז למה כתוב אינך שוכב? תכתוב אינך מת. שוכב זה בשביל לקום בשוכבך ומקומך,
או משכב באופן יצחי.
אין דבר כזה לשכב באופן נצחי. שכיבה מניחה קימה, שנאמר ובשוכבך ובקומך. אז אם התורה, כשהיא רוצה לדבר על לשון מיטה, היא אומרת שכיבה, סימן שזה כדי לקום.
זה עם הלילה קודם ליום.
נכון, 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 ויהיה ערב ויהיה בוקר. עכשיו, לפי זה מובן מדוע התורה הסמיכה ושוכב עם אבותיך וקם העם הזה, כדי שתבין שהשכיבה היא קימה. אגב, בכלל יש פה שאלה: וקם העם הזה, ומה הוא יעשה? וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ. וקם זה ביטוי חיובי של תקומה. לזנות אחרי אלוהי נכר זה ביטוי של נפילה. איך התורה יכולה להגיד וקם על וזנה? אלא זה בא לומר לך איך העם הזה יקום? על ידי שמשה ימות, כי משה צריך למות. כל הזמן שמשה לא מת, העם לא יכול להתקדם. אז צריך שמשה ימות, ואז התוצאה מיידית תהיה נפילת העם, ועל ידי זה תהיה לו תקומה. ואז ישוב משה אל העם כשהעם יהיה במדרגתו. מכאן נתחיל. מה? כן, כשהעם יגיע למדרגת משה, יוכל משה להפסיק לשכב ולשוב.
תחיית המתים זה שכולם מקבלים של משה.
נכון, גם משה כאן.
בדיוק. ומודל קצר של זה היה בחטא העגל.
שמה?
משה נעלם.
נכון,
אסור.
נכון.
זנו אחרי
אלוהים. נכון, ואדם משה אומר, מה צריך להיות? רגע, זה להפוך או? רגע, להפוך. אז מה, רמזים יש. או למשל כתוב בסוף ספר דניאל: ואתה, דניאל, לך לקץ ותנוח. תנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימים. שם זה די מפורש, פחות תחיית אמיתית. או למשל, יחיו מתיך נבלתי יקומו נקיצו ורננו שוכני עפר, כי טל אורות עליך וארץ רפאים תפיל. מכן רמזים לחיי העולם הבא מצאנו בתורה ובנביאים ובכתובים, אבל לא מצאנו מפורש. והשאלה היא למה. הרמב״ם נתן תשובה כדלהלן, הוא אומר, עולם הבא אי אפשר לכתוב בתורה, כי אף אחד לא יודע מה זה. אין מילים בעברית של בני האדם כדי לדבר על מדרגה שהם מעולם לא חוו. והתורה לא יכולה לכתוב. מה? עין לא ראתה, בדיוק. עין לא ראתה, אלו מזל הדרך. מה? ולכן, התורה יכולה לדבר רק על דבר אחד. על הקסרת המניעות. כלומר, אם אדם הוא חולה, או עני, או נרדף, לא סך, או חולה, או רעב, או נרדף, הוא לא יכול להשיג חוכמה. אם לא ישיג חוכמה, לא יזכה לחיי נצח. לכן, כל מה שאתה יכולה להבטיח לנו, זה שאם נקיים את המצוות כראוי, אז יסורו מאיתנו המונעים להשיג את חיי העולם הבא.
ולפי הרמב"ם, אני חוזר לשאלה קודם, איפה הוא יודע
שיש עולם? זה פשיטה. או זה מסורת אבותינו. איך שתרצה.
13 עיקרים זה
מופיע? 13 עיקרים זה הרמב"ם כתב.
נכון,
זה לא
של העולם הבא?
חיי העולם הבא? שכר ועונש, זה בכלל שכר ועונש.
מה
המקור של הפשיטה? פרה אדומה,
כן אפשר
לכתוב?
זה
עשייה.
כל כך הוא
כתב,
אז למה אי אפשר
לדבר?
לא
מסבירים
את הטעמים שלה.
אפשר לדעת משהו? מצוות פרה אדומה, כן אפשר לכתוב. צריך לקחת פרה וצריך לשרוף אותה, מה הבעיה?
אבל עולם הבא תסביר.
אבל עולם הבא אי אפשר להסביר, אין מילים לזה.
פרה אדומה, כן אפשר להסביר?
לא, אי אפשר להסביר, אפשר לומר.
כן, כן אפשר להסביר.
אבל לא, אפשר לדעת מה צריך לעשות. אני אסר לקחת פרה, אני יודע מה זה. אדומה אני גם יודע, ואני יודע מה זה לשרוף. אז כל זה אפשר לכתוב.
עולם אני יודע, הבא אני יודע.
לא, עולם הבא אני לא יודע מה זה.
יבוא בעתיד.
לא, זה לא מה זה עתיד. אתה יכול לדבר על עתיד בעולם שבלי גוף? יש בכלל מושג של זמן שם?
לא,
אין זמן. לא, אין זמן. אז אתה לא יכול להגיד הבא. הבא זה מושג לקוח מלקסיקון הזמן. לכן, אי אפשר לכתוב עולם הבא בתורה. גם מסביר הרמב״ם. אבל אפשר לדבר על הסרת המיניות.
כמו תארים השליליים.
כן.
הכל לדרך השלילה.
יש, נכון, נכון. יש מפרשים שאמרו אחרת. מפרשים שאמרו מלי זה השלה, אומר, דווקא הוא הולך לפי השיטה של רנן, למרות שהוא נולד לפניו. אומר, המצרים האמינו בחיי העולם הבא. החידוש של התורה, זה שיש גם שכר בעולם הזה. לכן התורה את זה הדגישה. הוא אומר למה? כי הרוצה לשקר ירחיק עדותו. כלומר, אדם אומר, תשמע, אם אתה תעשה את המצוות שלי, אז בסוף, אחרי שתמות, יש לך איזה מתנה שם, כן? אפשר לבדוק, אף אחד לא חזר משם, איך נדע, כן? אבל אם הדבר הזה נבחן במציאות, אתם עושים רצון השם, יש גשם, עוברים על רצונו, אין גשם, זה רציני. זה מה שקרה עם אחאב מלך ישראל. כן? מה קרה עם אחאב מלך ישראל? הוא אמר, משה אמר שאם נעבוד עבודה זרה ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, והנה אין תלם בארץ ישראל שבו לא העמדתי פסל של הבעל, ואי אפשר ללכת בשדות מרוב בוץ. אז יש גשם. שמע את זה אליהו הנביא, אמר חי השם אשר עמדתי לפניו, אם יהיה גשם קים על פי דבר, על פי דברי, ושלוש שנים לא היה גשם. כן, שלוש שנים. למה? כי אחאב שיחק אותה. אז מה, זה רציני, אפשר לבחון במציאות, שיש גשם או אין גשם לפי רצונה. אגב, מעניין, כשאחאב הולך לחפש לו, מלך ישראל הולך לחפש לו בצלים לאכול בשדה, כי אין לו יותר מה לאכול, פתאום הוא פוגש את אליהו הנביא, הוא אומר לו, אתה זה עוכר ישראל? הוא קורא, ככה הוא קורא לנביא, אתה זה עוכר ישראל? זה מדהים, הרי למה אין גשם בעצם? בגלל אחאב, בגלל עבודה זרה שלו, מה? כן, אבל אליהו הוא רק אמר, פשוט יש לעבוד עבודה זרה, אז אל תעבוד עבודה זרה, יהיה גשם, מה הבעיה?
אבל
לאלישע
בן
אבויה
לא היה אליהו.
זה בעיה. בעיה, כן. טוב, לקיצור, אז זה הסיבה שבו נזכר עולם הבא תורה, ככה לפי חלק מהמפרשים.
אתה יכול לעשות דברים רעים, אתה לא להשוויץ בהם, זה הכל. כל זמן שאחיו עשה את כל העבודה הזרה ולא השוויץ.
כן, אפשר. כן, כן, נכון. אתה רוצה להראות דווקא? זה
הסיבה.
יפה, יפה, נקבל את החילוף. עכשיו, יש פירוש הכוזרי. רבי יהודה הלוי אומר דבר עמוק מאוד. הוא אומר, מדוע לא מוזכר עולם הבא בתורה? כי זאת לא המטרה. ככה אומר. המטרה זה שירד גשם. כלומר, המטרה שתשרה שכינה בעולם הזה, לא בעולם הבא. זה בדיעבד שיש עולם הבא. מעמיק את תשובתו הרב קוק בספר אורות. הרב קוק אומר ככה, שבזמן שישראל על אדמתם, אז השראת השכינה במקדש ובמדינה זה מעשה גדול מאוד. מדוע? יש שהוא נוגע לכלל, אבל עולם הבא זה נוגע לפרט. אם אני אהיה בסדר, אני אקבל חלק העולם הבא. כל אחד ואחד מישראל, לפי זה יש לו חלק בעולם הבא. יש אחד הוא זכה, יש לו חלק. אחד לא זכה, אין לו חלק. זה דבר פרטי. לכן אומר הרב קוק, בזמן שהכלל הייתה עובדה, היה עובדה היסטורית, לדבר על עולם הבא זה הקטנה. זה כמו שאתה שואל, אתה הולך לראיון עיתונאי בשדות נחלת יהודה בימי יושיהו, ואתה רואה בן אדם שחורש את אדמתו. היה לו, אדוני, אפשר לשאול לך כמה שאלות בזמן החריש? בבקשה. כן. מהי שאיפת חייך? שאיפת חיי זה שהגשם ירד ביתו, שיהיו לי בנים יורשים את נחלתי, שהקורבנות יהיו לרצון, שמלך ישראל ינצח את אויביו, וששכינה תשרה על הנביאים. ואז תהיה מאושר? כן, אני מאושר. ומה יקרה אחרי מותך? אחרי מותי? יש שאלות מוזרות? אני אף פעם לא חשבתי על זה. ואין מי שיכול לענות לי מה יקרה אחרי מותך? אם זה כל כך מעניין אותך, לך לנביא. אצל הנביאים מדברים על זה. אבל זה לא נושא שמעניין את כולם. זאת אומרת, מרוב שפע חיים וקודש בכלל, הגורל הפרטי איננו מעניין. זה מה שקרה בימי בית ראשון.
זה הסיבה שרואים שמלחמות עם עשרות אלפי הרוגים ולא רואים שום דבר
בשולחן? אני לא יודע אם זה לא עושה, בטח זה עושה.
רואים שהמלחמות בין בניינים לשאר השבטים.
לא, זה מזעזע שם.
וכל יום שמימן, אפילו שום דבר לא קרה.
אני לא יודע, התנ"ך לא מספר כל דבר.
לא שם המורים את הורים, אמרו תעלה הרגולים?
בסדר, זה לא אומר שזה לא עשה להם כלום, אני לא יודע. לא כתוב. עכשיו, בימי בית שני חרבה המדינה, לא היה יותר מלך בישראל, היו צרות, העולם הזה לא היה שווה כלום, שכינה לא שרתה במקדש. אז מה יכולה להיות שאיפת החיים של בן אדם? עולם הבא, שאיפה פרטית. מה יקרה לי, אני אישית, מה אני ארוויח מזה? הרי העולם הזה כל כך מזופת. אומר לו, אל תדאג, אתה אומנם סובל בעולם הזה, אבל זה חייש חלק בעולם הבא. אומר הרב קוק, זה כמו שכאשר נאסף אור השמש מתגלים הכוכבים. כוכבים זה רחוב, זה אורות גדולים, אבל רחוקים. מובן? זה יוצא לפי זה, שמה הייתה הבעיה של צדוק ובייטוס, כשהם שמעו את אנטיגנוס ישסורו. הם חשבו שאנטיגנוס הוא רפורמי, הוא מדבר על עולם הבא. והם לא הבינו שזה שלא דיברו על עולם הבא, זה בגלל שהעולם לפני אנטיגנוס היה עולם אחר. יוצא לפי זה, שצדוק ובייטוס, הם מאובנים, הם לא מבינים שהעולם השתנה, ולכן מושגים שלפני כן לא היו צריכים לבוא לידי ביטוי, היו צריכים עכשיו להיות מובלטים.
שני עמדות האלה הם קיצוניים, צריך להיות מיזוג
שיטתם, הוא דף, חרב,
זה שהדוגמה הראשונה הוא היה הכלל, עכשיו אנחנו
בפרט,
זה גם
אותו
צריך להיות
מיזוג. בוודאי, זה צריך כלל מופרט. זה בית ראשון ועוד בית שני, יוצא בית שלישי, לפי הכלל שאחד ועוד שתיים שווה שלוש. נכון? שזה מתמטיקה, יש פה מישהו שלמד מתמטיקה? כן, 1 ועוד 2 שווה 3. עכשיו תראו באמת איך הרב קוק צודק. זה כתוב במפורש פה בפרשתנו, כתוב בפסוק 11, ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם והתהלכתי בתוככם. מה זה בתוככם? והייתי לכם אלוהים ואתם תהיו לי לעם. איך הדבר הזה יתבטא? פשט הפסוקים. מה זה והתהלכתי בתוככם והייתי לכם אלוהים ואתם תהיו לי לעם? שיהיו נביאים, נכון? יהיו נביאים וישמח. חז"ל אומרים ככה, והתהלכתי בתוככם אטייל עמכם בגן עדן ולא תזדעזעו ממני. יכול לא תראו ממני, תלמוד לומר, והייתי לכם לאלוהים. ומה חז"ל מסבירים על ואתם תהיו לי לעם? מתעלמים, מתעלמים מזה. זאת אומרת, מפרשים את כל הפסוק כחוויה פרטית. הדבר הזה הוא תוצאה של סילוק השכינה בסוף ימי בית ראשון. אז זה לא שהתנ"ך לא מדבר על עולם הבא, לא מאמין בעולם הבא, אלא התנ"ך לא מתעסק בשאלה, כי הוא מתעסק במדרגה יותר גבוהה שהיא שכינה בעולם הזה. מובן? זה כך הפירוש של הרב קוק. שאלה קטנה, מה זה ולא תגעל נפשי אתכם?
מה זה
נפשי? כן, מה זה נפשי? הקדוש ברוך הוא יש לו נפש? חלילה? חס וחלילה. אפשר להגיד, נו, בבקשה, נו. מה? זה עוד שאלה, אבל פה לא כתוב אצבע. התשובה, מי זה הרמב"ן אומר את זה? נפשי זה נפש האדם. הנפש שנתתי בכם. כשאדם חוטא, הנפש מסתלקת. כאילו היא פולטת את האדם. אז אם אתם תעשו רצוני, לא תגעל נפשי אתכם. הנפש שלי, שהיא הפיקדון שנתתי בכם. חלק אלוה ממעל. מה זה חלק אלוה? שון חלק ונחלה. כאילו זה חלקו שהוא הניח פה, זה נפשו. לכן אומרים לך, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, נקי כפיים ובר לבב אשר לא נשא, לשווא נפשי, ולא נשבע למרמה. נפשי, נפשו, נכון, בדיוק. מכתיב זה נפשו, קרי נפשי. זאת אומרת, נפשו שהיא הנפש שאני נתתי לו. כאן זה נפשי. מה? נכון, נפשי ויקיר. מה זה?
יריב ונרחה.
נכון, זה מה עוד? חלק אלו עמיון. זהו. כן. כן, עוד שאלה על זה. כן.
יש כאן בעיה של כמות. אם בחוקותיי תלכו כמה תלכו בחוקותיי? 100%? איך הם מודדים את הדברים האלה? ומתי יוכלו להגיד, רגע, אנחנו הולכים בחוקותיי אבל לא מקבלים? איך מסתדרים העניין לגבי זאת?
לכאורה זה 100%, כי הרי לא לעשות, יש לך כל מיני מדרגות של לא. ואז בעיני בפרק אחרי זה יש כל מיני מדרגות של הלא. כן? 7 לך
יותר. אז זה אומר שזה
אידיאל שאפשר להגיע לה. לפי זה כן.
החלק הראשון של הפרשה זה אידיאל שאי אפשר לעולם להגיע לה.
אי אפשר תמיד.
כולם ילכו בחוקותיו ואת מזרחיו ישירו עד הסוף.
השאלה מה זה כל?
זה מה שאני שואל.
כל זה רוב. כל זה תמיד רוב. העולם נידון אחרי רובו, לא?
רוב האנשים ישמעו את רוב
המצוות? כן, קראתי מזה את זה, כן. העולם נידון אחרי רובו. כן?
אפשר אפילו, יש אפילו קריטריון.
זהו?
שגידו הגויים, אך עם חכם ונבון הגוי הגדול. שומי חוקים...
אתה אומר שאם הגויים יגידו שזה בסדר, זה סימן
שלא. לא, אם מדינת ישראל תצטייר בעיני העולם כמדינה מוסרית, אלוהית...
זה לא פשוט, כי היה מקרה כזה בימי בלעם.
שבלעם
אמר, פשש, מה טובו עליך יעקב, שקודך לסע משהו משהו, מה היה באותו זמן במחנה? בנות מואב. אז זה לא בדיוק. לפי הפירוש אומר לך היא עצה, אבל יש פירושים שאומרים לא, זה היה באותו זמן.
אז למה להקשות?
אין אפשר. טוב, זהו. אנחנו עוברים עכשיו לבראשית רבה. שאלה, עד מתי יהיה חופשת סמסטר?
עד הראשון למר.
עד הראשון למר.
לא. שיטה
של מורים או סטודנטים?
של
מרצים?
כן. על
החמרה
או על הלחם? על החמאה או על הלחם? תמיד זה על החמאה, מה את
חושבת?
בשביל
זה אלדד לא... בגלל זה אלדד היה מפר שביטה מקצועית.
הוא אומר
להם,
אם
ישבטו
על הלחם, אני איתם, אם
ישבטו
על החמאה, אני מפר שביטה.
הוא מהדור הישן, מהתקופה של בלזק. כן, ג'רמינל, שעדיין אנשים היו רעבים ללחם, ואיזה שבת. כן. אנחנו כבר רחוקים מהדור הזה. בכלל, יש לי זה על החמאה, או שזה על הקצפת, או על הדובדבן של הקצפת.
על הקבייה.
כן, זה נשאר לחשוב. על מה אנשים שופטים היום?